מאוד מעניין. בדרך כלל כשאנחנו עוסקים בסוגיית התקיעות של ראש השנה, אז בדרך כלל עוסקים ברובד הפרטי. דהיינו, מה העניינה של התקיעה, מה העניינה של התרועה, במהלך התשובה הפרטי של האדם. אז באופן פשוט, מה שמקובל באמת להסביר, אפשר לדייק את זה על פי פשט הפסוקים, לדוגמה, בהבדל שבין התקיעה לתרועה בפרשת בעלותך, אם נתבונן רגע במקום מספר 1, שם מדובר על התקיעה בחצוצרות, אבל מה ההבדל העקרוני בין התקיעה לבין התרועה? אז שם אומרת התורה כך, וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. עכשיו בואו נשים לב באיזה מציאות, או לקראת איזה מעמד תוקעים, ובאיזה מציאות, לקראת איזה מעמד מריעים. אומרת התורה, ותקעו בהן, א', ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. כלומר, אם רוצים לעשות הקהלה, להקהיל את כל העדה, זה מין אספת חברים כללית כזאת של כל ישראל, אז תוקעים, בזמן הכינוס תוקעים. זה אם תוקעים בשתי החצוצרות. ואם באחת תתקעו, ואם תוקעים רק בחצוצרה אחת, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. אם כן, כשרוצים לכנס להקהיל את כלל ישראל, תקיעה, שתי תקיעות. כשרוצים לכנס להקהיל את נשיאי ישראל, המנהיגות הישראלית, גם תקיעה, תקיעה אחת. אבל כשרוצים לנסוע, אז לא תוקעים, אלא מריעים. ומצד האמת, לא רק תוקעים, אלא גם מריעים. ותקעתם תרועה, ונסו המחנות החונים קדמה. אם כן, התרועה מופיעה לפני המסע. ותקעתם תרועה שנית, ונסו המחנות החונים תמנה. תרועה יתקעו למסעיהם. אם כן, להקיל את העדה, תקיעה. למסע העדה, תרועה. אומרת התורה מפורש. ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. כשכולם מתקהלים, תוקעים. אני מדלג עוד פסוק אחד. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות. אם כן, לפני מלחמה, תרועה. והמציאות האחרונה, וביום שמחתכם ובמועדיכם וראשי חודשכם, כלומר בימים טובים, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם וכו'. אם כן, יוצא כך, להקיל את העדה, להקיל את הנשיאים, ובימים טובים, אנחנו צריכים לתקוע. ואילו לפני מסעות ולפני מלחמות, אנחנו צריכים להריע. מה ההבדל? מה ההבדל בין תקועה לבין תרועה? בין תקיעה לבין תרועה. אומר הרב הירש במקום אחר, מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? אז בדרך כלל מסבירים את ההסבר הזה ברובד הפרטי. אנחנו נסיים ללכת לרובד הכללי יותר. אז אומר הרב הירש, משמעות תקע, השורש של המילה תקיעה, כמובן, תף קוף עין, מלשון תקוע, תקע. מה זה לתקוע משהו? משמעות תקע, להכניס דבר בכוח. על מנת שישאר שם דרך קבע. כמו שאני אומר, תקעתי מסמר בקיר. המסמר תקוע. כשהדבר הוא תקוע, יש חיסרון, שהוא קבוע, שהוא לא זז. זה יכול ליצור איזשהו קיבעון. אבל יש יתרון. מה היתרון? שיש כאן יציבות, יש כאן התמדה. אם כן, התקיעה, לתקוע משהו, זה להכניס דבר בכוח, על מנת שישאר שם דרך קבע. קביעות, יציבות. לנעוץ, לדחוב, לשקע. ומכאן גם בענייני קניינים, בסוגי קניינים שונים, ומכאן גם תקיעת כף. גם לפי מנהג הספרדים, אז אנחנו אומרים על החתן, על הכתובה, שנשבע שבועה חמורה, וגם תקיעת כף. מה זה לתקוע כף? למה זה נקרא תקיעת כף? כשאתה תוקע את הכף, אתה כביכול אומר, כאן הרב הירש, ומכאן גם תקיעת כף שהיא סמל להתחייבות. שם הקביעות או שם הקביעות מסומלת בתוצאה שנתכוון לה. התוקע מוסר את כפו, כביכול החתן מוסר את כפו ביד, למשל, הרב עורך החופה, עורך הקידושין, התוקע מוסר את כפו ומניחה דרך קבע בכף חברו. אם כן, תקיעה, קביעות, יציבות, התמדה. וכאין זה משמעות התקיעה האמורה כאן. לכן כשאנחנו תוקעים בשופר, כמו התקיעה בחצוצרה, אנחנו בעצם תוקעים כל אחד, איזה מין יציבות כזאת, איזה מין עברה אחת, כל אחד. התוקע בחצוצרה, נופח באוויר בלא ערף, וכך מוציא קול שאיננו פוסק. הרי זו קול של קריאה. אם כן, כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו בעצם מבטאים בכך איזושהי יציבות, איזושהי בהירות, איזושהי מוחלטות, במילים אחרות. כשאנחנו בעצם תוקעים, אנחנו בעצם מגלים שיש בנו, וכל אחד מאיתנו כפרט וכעם ישראל ובעם ישראל ככלל, יש בנו איזושהי מציאות רוחנית קבועה, שגם עם מצבי החיים לא תמיד חשפו את התקיעה הפשוטה הזאת שלנו, את הקביעות שלנו בתורה, בישראל, בהשם וכו', בכל ערכי הנצח, אז עכשיו אנחנו מודים כבר עולם ועולם שיש לנו קביעות ויציבות בעניין הזה, למרות שכביכול מסעי החיים הרבה פעמים גרמו לנו לסטות מהתקיעה הקבועה הזאת. לכן ההתחלה היא התקיעה, זה בעצם מבטא את היציבות הבסיסית, את הסגולה שלנו. הסיום הוא תקיעה, זה מבטא את המימוש בסוף ההיסטוריה, בסוף הדרך. בסוף הדרך, אותו הפוטנציאל, אותו הסגולה, תצא לפועל, תוגשם, תתממש. באמצע אנחנו מראים, והתרועה יש בה שני צדדים, או שברים או תרועה, לא ניכנס כרגע לחילוק, אבל מה ההבדל העקרוני בין תרועה לבין תקיעה? אומר הרב הירש, תרועה לעומת זאת, משורש רעה, רעה, רעוע, או רוע, לשבור. כלומר, כשאתה חי חיים קבועים ויציבים מבחינת תקיעה, אז הכל הוא בהיר, הכל הוא יציב, הכל הוא קבוע. אבל כשאתה חי חיים שבירים, חיים מבולבלים, חיים של הצבים שונים, וגם הכרעות שונות, ולא תמיד האחרות הן לכיוון הנכון, אז בעצם אפשר לומר שאנחנו חיים חיים ראויים. התרועה בעצם לעומת התקיעה, היא מבטאת את אי-היציבות שלנו, את כל המשבריות שיש בחיים וכו'. לכן תרועה משורש רעה, רוע, לשבור. ולכן גם הקול של התרועה הוא לא קבוע. המריע מוציא שברי קולות, קצרים או ארוכים יותר, תרועה או שברים, זה כבר מחלוקת יותר פנימית. וכן, וכך משמיע קול שבור. אם כן, כשהמצב בעם ישראל הוא קבוע, כמו אספת העם, אספת ההנהגה, או ימים טובים, הכל המתאים הוא תקיעה. אבל כשיוצאים אל הבלתי נודע, אל המסע, אל המלחמה, לא יודעים מה יהיה. ומילא הכל המתאים הוא תרועה. אם כן, למדנו לפי זה קודם כל ברובד של הלכות היחיד. הלכות יחיד, כשאנחנו תוקעים ומרים בראש השנה, התקיעה בעצם מבטאת את הקביעות המוחלטת שלנו במה שאנחנו באמת, בעצמיותנו, בתורתנו, באלוקנו וכו'. השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. זאת התקיעה. התרועה היא בעצם מבטאת את המציאות המזדמנת. שלא תמיד אנחנו מבטאים שהשם הוא מלך, הראיה, שאנחנו קצת מקולקלים במחשבות, במידות, במעשים וכו' וכו'. לכן, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. אנחנו מתחילים מהעולם המוחלט, האלוקי המוחלט, תקיעה. מסיימים בעולם האלוקי המוחלט, תקיעה. בדרך, החיים קצת מורכבים. אז אנחנו מריעים. עד לכאן, ברובד הפשוט, אלה הדברים הרגילים, הפשוטים. אבל הרב, באחד המאמרים היותר נפלאים שלו, לוקח אותנו למקום יותר עמוק מזה, יותר גבוה מזה, יותר כללי מזה. אם תסתכלו רגע במקור מספר 3, בעמודה הימנית, בפסקה האחרונה, בערך 12 שורות מלמטה, השורה הראשונה של הפסקה האחרונה, החופש זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. זה הנושא שלנו היום. הרב קורא לכוח הנקרא הכרח, בפרט בעולם שלנו, תקיעה, ולחופש, בפרט בזמן שלנו, תרועה. אם כן, אני קורא שוב את המשפט הזה. החופש זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. זה הכותרת שלנו היום. הכרח התקיעה וחופש התרועה. בזה אנחנו הולכים לעסוק. טוב, אז כדי להבין את המשפט הזה, צריך לחזור מההתחלה, לחזור אל הראשונות. הרב כאן מדבר במאמר הזה על, אם אפשר לומר, שני זרמי חיים, שתי תנועות מרכזיות שקיימות מצד האמת מאז שנברא האדם, אבל בעיקר מופיעות בתקופה האחרונה. המאמר הזה נכתב בדיוק לפני 100 שנה. בהי אלפים תף וסמכת, בדיוק לפני 100 שנה נכתב המאמר הזה. ואם הרב כתב את הדברים לפני 100 שנה, מה היה אומר הרב היום? המאמר הזה הוא מאמר מאוד עקרוני, ולכן כדאי להיפגש קצת עם הסוגיה הזאת. ובסוף נחבר את הדברים לתקיעה ולתרועה ברובד הכללי והפרטי. בואו נראה. אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. נקרא עוד טיפה. ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי להשם הארץ. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את האורה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל אדר גאונה. הכרח, לכאורה כלפי חוץ, אין דבר יותר נמוך מאשר ההכרח. אתה שואל אדם, למה אתה עושה ככה? למה אתה מתנהג ככה? למה אתה חושב ככה? התשובה הכי בסיסית, הכי פשטנית, אני מרשה לעצמי לומר, הכי בהמית, הכי טבעית, הכי חומרית שאדם יכול לענות לך, אין לי ברירה. כלומר, האדם הזה שעונה, אין לי ברירה, אני מוכרח. הוא בעצם לא עונה תשובה מהמקום האידיאלי, מהמקום הערכי, מהמקום האמיתי, מהמקום המוחלט שהוא מעבר לזמן והמקום, הוא מעבר למצבים המשתנים, לא. הוא אומר לך, אין ברירה. למה עם ישראל הגיע לארץ ישראל? אין ברירה. אתה ראית מה היה 10-15 שנה לפני הקמת המדינה? 10 שנים לפני הקמת המדינה. אין ברירה. למה אתה יוצא למלחמה? אין ברירה. למה אתה הולך לעבוד? אין ברירה. אנחנו התרגלנו בכל רבדי החיים, בפרט, במשפחה, באומה, שההכרח הוא כוח שכביכול אנחנו, אפשר לומר, רואים בו כלכתחילה. אם הקב"ה הוא ברא אותו לכתחילה. אבל לא יכול להיות שאנחנו נראה בכוח הזה לכתחילה, אם הוא לפעמים, וברוב הפעמים זה ככה, סותר את הערכים המוחלטים שלא מתחילים מההכרח. למה אתה מתחתן? כי אני לא יכול להישאר לבד, נמאס לי. הכרח. אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. אם הרב כתב את זה לפני 100 שנה, מה היה כותב היום? אנחנו לא חיים חיים של הכרח, מה שנקרא צרכים. אני צריך, אז אני חי על פי מה שאני צריך. לא? אסור לחיות על פי ההכרח. צריך לחיות על פי הגודל, הערך, האידיאל, שהוא עוד הרבה לפני ההכרח, והמציאות המעשית היא אמורה להסתדר לפי ההכרח. טוב, מה שאתה אומר זה דרשות מאוד יפות, רק שזה מגיע לחיים תכלס, אז זה לא ככה. טוב, אז זה בדיוק בשביל זה, אנחנו עוסקים בזה. כמו שהזכרנו פה כמה פעמים בזמן האחרון, אחד העם, אחד ממנהגי הציונות החילונית, היה אדם חכם מאוד, וגם היה אדם כנראה לא מאמין גדול. והיה איזה משא ומתן בינו לבין הרב קוק. אז באחד המכתבים ביניהם, באחד הקשרים ביניהם, אז אחד העם אמר את המשפט הבא. הוא אמר ככה, הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים. דיין, מה שכתוב אצלכם בספרים, זה יפה לספריות. זה יפה שישאר לדרשות ככה בין 3-4, לפני ראש השנה. זה יפה לדרשות. אבל מה שמכריע בסוף, איך החיים התנהלו, זה הלב. זה התחושות. זה הרגשות. זה לא מה שכתוב בספר. זה שיש אידיאלים גדולים בספרים, זה יפה מאוד. אבל מה שמכריע בסוף את החיים זה ההכרח. אז בין אם זה ההכרח הנפשי, כמו למשל התחושות והרגשות המתעוררות אצל האדם, כשהוא עומד במצבים משתנים, מסובכים מאוד, ואנחנו מכירים את זה על עצמנו מצוין, או כמובן ברבדים הגופניים ממש, החומריים, הכלכליים וכו' וכו'. אז אמר אחד העם לרב, הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים. מה שמכריע בסוף, מה יקרה בחיים בפועל, מה שנקרא תכלס. מה תכלס? התכלית. שורה אחרונה, מה יקרה? זה הלב, זה הרגשות, זה התחושות. אז איפה נשארת החוכמה? על המדף. אמר לו הרב, חביבי, או חביבי, או חביבי, אתם אנחנו ספרדים או אשכנזים, במתות המינייך הוא, במחילה מכבודך? מה פתאום? במחילה מכבודו. אצלנו הספר, כל גרגיר בספר כותב שם הרב, הוא גרגיר של חיים. אנחנו לא חיים על פי ההכרח. אנחנו חיים על פי האידיאל. לפי מה שצריך, כך אנחנו, אם אפשר לומר, ניצור מציאות, שתוכל לקבל את מה שצריך לתוכה. ולא ההכרח, מה שצריך הכוונה, מה שצריך מצד האידיאל האלוהי. ולא מה שצריך האדם האנושי, זה מה שיכריע את האידיאל האלוהי. לכן אומר כאן הרב, אין דבר יותר מבזה את האדם, את החברה, לחיות על פי הכרח, מאשר לחיות על פי הכרח. זה הדבר הכי שפל, הכי נמוך. המציאות המשתנה מכריעה לנו איך לנהוג. מה אתה חושב? תלוי. ארץ ישראל השלמה? תלוי. תלוי במציאות המשתנה. לפני 100 שנה זה היה אפשרי לחשוב ככה. היום זה נשמע לא נורמלי לחשוב ככה. אז אם כן, ההכרח שינה את הדעה. אז אם אני רוצה להיות אדם שמתאים כביכול הזמן ולמקום, אני צריך להשתנות עם הזמן. קוראים לזה פוליטיקה. לצערנו הרב, בינתיים. אם כן, אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. יבואו אנשי האידיאל, אנשי האמת, אנשי הצדק, האנשים האלוקיים, ויגידו, ריבונו של עולם, תגיד, העולם הזה שמתנהל על פי ההכרח, העולם הזה יגיע לגאולתו, יגיע לתיקונו. באמת עם ישראל יבין שהוא צריך לשבת בכל ארץ ישראל מתוך ההכרח הביטחוני, הכלכלי וכו', שאין ברירה? באמת מכוח זה? אם נחזור רגע, אם נלך למקום אחר. עם ישראל יחזור בתשובה. באמת כי בסוף ימאס לו מלאכול ולשתות כל היום? מה, זה לא מבייש? שאחרי שאדם מיצה את כל החיים הטבעיים וכל האפשרויות שלהם, אז כבר אין לו ברירה, הוא מחפש משהו אחר. אז הוא יגיע בסוף אל אלוהים. לכאורה זה נראה דבר מבייש מאוד. למה חזרת בתשובה? אחרים שנתקעו בכביש ללא מוצא. מה הפתרון? אלוהים. מי נמצא באלה לא מוצא? אף אחד לא מחכה לי שם, חוץ מאחד. אלוהים. אז אני שם. אין ברירה. אז זה מבייש מאוד, זה מבזה מאוד, שהמציאות מתנהלת על פי הכוח שנקרא הכרח. אין ברירה. אומר הרב, זה בדיוק החידוש. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא מפני שאנשי האמת, דווקא מפני שאנשי האידיאל, דווקא מפני שאנשי הקודש, עם ישראל המאמינים באשים ובתורתו, דווקא מפני שאנחנו אמורים להיות למעלה מכל זה, ואנחנו באמת למעלה מכל זה, דווקא מפני זה הייתה אפשרות שאנחנו נזלזל בכל זה. נזלזל בהכרח. נזלזל בהן ברירה. נגיד, לא ככה תבוא גאולה לעולם. לא ככה אני אחזור בתשובה. לא ככה העולם יגיע לתיקונו, בכלל ובפרט. אומר הרב, לא נכון. גם את ההכרח ודווקא את ההכרח הקדוש ברוך הוא מנהל. ודווקא כל המון זה, דווקא הכל ההמוני, אין דבר יותר המוני מאשר ההכרח, מה שנקרא חוש העדר. דהיינו, החיים קובעים מה אתה עושה, מה אתה פועל. זה כל המון. כל המון אנוכי שומע. ההמון מתנהל על פי ההכרחים, על פי אין ברירה. אומר הרב, ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדאי, לכל שאמר לעולמו די. ההכרח אמנם זה איזשהו סוג שאמר לעולמו די, זה נכון. סוג של גבול, סוג של צמצום. כזו בחור אמר לעולמו די, דיינו, עד לכאן אני בורא אותך ולא יותר. אחד מהצדדים של אל שדאי זה ההכרח. כזו בחור כביכול קבע שהעולם הזה יתנהל על פי ההכרח. הרב כותב במקום אחר, שהכוח שמקדם את העולם יותר מכל דבר אחר זה ההכרח. ניקח דוגמה פשוטה שכולנו מכירים. אדם יש לו איזושהי בעיה באוטו. נו, סוחף, 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 מושך, 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 מסוכן יותר, מסוכן פחות, בסוף, טק, האוטו נתקע. או במקרה הטוב, טסט. אין ברירה, צריך לטפל. אדם סובל כאבי שיניים. מושך, 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 בסוף כאבי תופת לא מסוגל. הולך לרופא, הקירה. טוב, לפחות הקירה, אם לא יוצא לנו את השן, לפחות לא ישום, לא, המחלה לא תתפתח. כלומר, אנחנו הרבה פעמים, למרות שכביכול אנו רוצים אולי לדלג על ההכרח הזה, אנחנו הרבה פעמים בעצמנו מתנהלים דרך ההכרח הזה. אז הרב כותב במקום אחר שההכרח הוא הכוח היותר מניע את האנושות. למרות שמבחינה רוחנית, אידיאלית, ערכית, ההכרח זה כוח מאוד מבזה, מאוד נמוך, מאוד שפל. ולכן אומר הרב, דווקא כל המון זה יהפך לכל שדאי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. אנשים שהם אנשים קדושים, ברעיונותיהם הכלליים שיודעים שגם ההכרח הוא חלק מופעת השם. אנשים שהם חכמי לב שיודעים לחבר את החוכמה ללב, הם ידעו וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, להשתדל, איך להפוך את ההכרח למנוף למה שמעבר להכרח. אז קודם כל אנחנו לא נכנעים להכרחים. מה תעשה כשתתחתן? אני רוצה להיות אברך. נו. אבל מה אני אעשה? צריך לפרנס את המשפחה. לא. אם החלטתם כזוג צעיר שצריך להיות אברך, נהיה אברכים. המשפחה הזאת תהיה אברכי אדם. מה יקרה כלכלית? נמצא פתרון. בדרך אגב לא מצאנו אברך שלא מצא פתרונות. אין דבר כזה. נמצא פתרונות. השאלה, הכל מתחיל בראש. תשאלו את כל האברכים שיושבים פה כרגע, יגידו לכם שמה שאמרנו עכשיו זאת אמת לאמיתה. אני לא רוצה לעבור שמות, אבל תבדקו אחרי זה. זה אמת. אם ברור מה המטרה, מבחינת האידיאל, מבחינת הגודל, מבחינת הערך, מבחינת האמת, אז כל הצרכים של החיים, הצרכים הממשיים, ההכרחים של החיים, תופסים את מקום הנכון. אז לא ההכרח יכניע את האמת. הפוך, ההכרח יתנהל על פי האמת. לכן דווקא כל המון זה, שאנחנו נוטים לזלזל בו הרבה פעמים ולהיכנע לו, אז מצד אחד לא ניכנע לו, מצד שני, גם כשאנחנו רואים מציאות, שהיא מציאות הכרחית כביכול, גם היא תהיה המנוף להופעת השם. אז איך התחילה? צריך לא להיכנע להכרח. מצד שני, אם כבר יש הכרח שלא תלוי בנו, טוב, לצערנו הרב, עם ישראל עדיין חלקו חושב שהמלחמות שלנו לא מלחמת השם, אלא מלחמת אין ברירה. אז מתוך מלחמת אין ברירה נגיע למלחמת השם. אנחנו נצא למלחמה מתוך הכרה של מלחמת השם, לא מלחמת אין ברירה. וגם מלחמת אין ברירה, גם היא תגיע בסוף למלחמת השם. ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. תראו את המשפט הבא. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. רומז כאן הרב, זה כנראה אחת האותות, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רואה את עצמך כנחש. דהיינו, אתה רואה את עצמך כאיש מצרי. אתה רואה את עצמך כאותו אדם שעם ישראל לא יאמין שהוא הגואל. הם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. קח את הנחש ותגלה איך הנחש הזה יכול להפך למטה אלוהים. עכשיו, זה לא רק אתה, משה רבנו, אלא כל המציאות ההיסטורית של עם ישראל היא תהיה בחינה כזאת של נחש שנהפך למטה האלוהים. אלא מה? אנחנו רואים נחש. מה זה נחש? כל החיים הטבעיים. נחש הוא יצר רע, הוא שטן ומלאך המוות. אם כן, כוחות הגוף, כוחות הנפש וכוחות השכל, כל הכוחות המוגבלים הטבעיים, הם נקראים נחש. אבל הנחש הזה יהפך למטה אלוהים, דווקא דרך ההכרח הגופני, דווקא דרך ההכרח הנפשי, דווקא דרך ההכרח השכלי, בסוף עם ישראל והאנושות כולה תבקש את אלוהים. אז אנחנו צריכים לכתחילה לא להיכנע להכרח. אבל אם אנחנו שייכים לעולם שבו יש מי שנכנע להכרח, אם זה בתפיסות, אם זה במידות, אם זה בהתנהגות וכו', אנחנו צריכים לדעת שזה חלק מהחשבון. אז דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. מה מדינת ישראל שהוקמה כמקלט לילה? כאין ברירה. ממש כהכרח. זה נורא הביטוי הזה, מקלט לילה, אם נחשוב על זה רגע, הסיטואציה. נורא והיום, אותה אישה מוכה, שמחפשת איזה לילה אחד לישון בשקט, אישה אחת ירביץ לה. נורא. ככה אנחנו הסתכלנו על עצמנו כשחזרנו מהגלות אחרי 2,000 שנה. איפה חזון הנביאים? איפה המחזיר שכינתו לציון? איפה היינו כחולמים? איפה כל זה? כלפי חוץ. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, מישהו יודע מי שב לציון דרכנו, שהקדוש ברוך הוא שב לציון, השכינה חוזרת לציון, השלם הטוב חלקו. אבל מי שלא, אז אנחנו נבוא לזלזל בגישה שלו, נגיד, אם זה ככה, אם לא מדברים בשם צור ישראל וגואלו במובן האלוהי, אלא במובן של צבא צור ישראל וגואלו, אז אני לא שותף לזה. אומר הרב, מה פתאום? הנחש יהפך למטה אלוהים. אז בשלב הראשון זה נהפך לנחש, זה מתגלה כנחש. אחר כך זה יופיע כמטה האלוהים. זה נכון שהמטה הוא כואב. המטה לפעמים הוא מטה, הוא מקל. הוא מכה. נכון. לפעמים כשאנחנו דרך, עובדים דרך הכרחים ואין ברירה, אז לפעמים צריך קצת מקל. אבל זה מקל של אלוהים. לכן דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי לשם הארץ. אומר הרב, ההכרח, הכרח החיים, קודם כל עצם החיים. עצם החיים? נא לא לשכוח, רב כתב את זה הרבה לפני השואה. הדברים האלה נכתבו בערך כ... נגיד, 30-40 שנה לפני השואה? לא, בדיוק בעצם, לא, כ... 40 שנה לפני השואה. נכון? 45 שנה לפני השואה. נגיד, כיובל שנים, כ-50 שנה לפני השואה. מה הרב היה כותב אם הוא מאחר בשואה? והוא כתב במקומות אחרים רמזים לדברים האלה. אז ההכרח, קודם כל הכרח החיים, זה שאנחנו מוכרחים לחיות. ושאנחנו מוכרחים לחיות, זה עניין אלוהי. זה לא עניין טבעי שאנחנו עם שרוצה חירות לאומי. זה עניין אלוהי, זה מחזיר שנתו לציון. אז אם ההכרח, אז אם אנחנו לא מזהים את ערך החיים ברובד האלוהי, כעם, בארצו, כמקים את מדינתו, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו כמוכרחים. לא תהיה ברירה, נחזור לארץ ישראל. וכן בכל הרבדים, לא צריכים להגיע דווקא לדוגמה הנוראה של השואה, אבל לצערנו הרב זו דוגמה טובה לעניין הזה. ההכרח, הכרח החיים, קודם כל עצם ההכרח לחיות, ומרירות סבלם, המרירות של כל הסבל, כל הסבלנות שנדרשת מאיתנו, עד שההכרח הזה יתגלה באלוהיות שבו, בלכתחילה שלו. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם יביא את האורה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות, לא תהיה ברירה, הרב מתאר בהמשך איך זה בדיוק יהיה, אבל לא תהיה ברירה. כלומר, עם ישראל והעולם כולו יגיע למצב שבו לא תהיה ברירה אלא לקרוא בשם השם. חז"ל אומרים את זה מעין ביטוי שצריך להבין אותו, אין בן דוד בעד שיתיישו מהגאולה. ברגע שהעולם יגיע לכביש שלא מוצא, אין לנו על מי להישען. אין על מי להישען. על מי תישען? על הפוליטיקה, אתה לא יכול להישען. על הכלכלה, אתה לא יכול להישען. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. יש מי שמסביר שזה כללה במשפט הזה, שאדם כבר התייאש מעצמו, התייאש מהיכולת שלו לפעול במציאות, אבל בהקשר הזה יש בזה צד חיובי, שהעולם יגיע למצב שלא תהיה ברירה, ומתוך האין ברירה לא רק יצא למלחמות, אלא מתוך האין ברירה יגיע לאלוקים. אז ההכרח החיים ומרות סבלם יביא את האורה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. תראו את המשפטים הבאים. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה. מה יותר גרוע מהכפירה? אין אלוהים. אלא מה? הכל נחש. הכל חומרי. הרב חי הרבה לפני התקופה שלנו. אם כן, ההתפתחות החומרית, המטריאליסטית, מה שקורה, הטכנולוגית של העולם, הפכה את החומר, את הטבע, כמו שקורא לכאן הרב, לאיזשהו סוג של מפלצת. אתה עומד מול האפשרויות החומריות שיש בעולם. זה כמו מפלצת. זה מין גודל כזה שאתה לא מסוגל לעמוד נגדו. הוא שואב אותך. אתה נמשך אליו על כוחך. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה. המפלצת הבלה, זה מין מפלצת גדולה, שהיא בעצם הולכת ומתבלה, מתפוררת מעצמה, היבשה, מפלצת שאין בה לחלוחית של חיים, אלא הכל הישגיות טכנית חיצונית, בלי שבאמת זה נוגע בערך היותר פנימי של האדם, והאכזריה, זה אכזרי מאוד, כי זה מבטל מהאדם את עצמו. אז המפלצת הבלה היבשה והאכזריה שרובצת עלינו, שהרב קורא לה כפירה, והכפירה הזאת לא משנה אם זאת כפירה באלוהים עד כדי שאני משועבד לחומר, אני משועבד לאגו, או לכל מיני דברים אחרים, זה לא משנה, זה כל מתלבש בכל מיני לבושים שונים. אז נדמה הדבר שאתה חי בעולם כמו שלנו, ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, האם מתוך ההכרח הזה, מתוך כל ההמון הזה, יגיע כל שדי? מתוך האין ברירה שהאדם מתרגל לחיות על פיו? שמעתי איזה דבר מאוד מזעזע, למרות שיש מי שרצה לצחוק מדבר כזה. יש ברדיו כל מיני סוכניות שעוסקים בבישולים ומתכונים, כל דברים כאלה. אז רדיו היה פתוח. אז אמרה איזו אישה אחת, שזה ממש לא נעים לה בראש השנה, לראות את הראש של הדג עם העין שמסתכלת עליה. זה לא נעים לה, זה מפחיד אותה. אז היא מעדיפה ראש של ברוקולי, ככה. ראש של כרובית. זה נראה יותר נחמד. אם כן, על מה ידונו ברדיו, ערב ראש שנה וערב חג השבועות, איך להיזהר מהעין של הדג, זה בראש שנה, ואיך לא להיכנס למערך השמנה שיצריך אחרי זה דיאטה לקראת הפשטידות של חג השבועות. ראש השנה. עכשיו, לא שאנחנו באים לקטרג חס ושלום. אבל זה סוג של הכרח שמי שעיניו בראשו, הוא לא מבין מה קורה פה. העין של הדג, זה מה שמעניין. אז כלפי חוץ, שאתה חי בעולם שבו יש איזו מפלצת ענקית של שכל, של טכנולוגיה, של חומר, של כבוד, של אגו, מפלצת ענקית, ואתה שואל את עצמך, העולם יגיע דרך המפלצתיות הזאת, שמצד האמת היא בלה ויבשה ואכזרית, אבל כלפי חוץ היא נראית מאוד מסוכנת, היא נראית מאוד מפחידה, היא נראית חסרת חוסר אפשרות מבחינתנו לפצח אותה. האם באמת העולם דרך ההכרח הזה יגיע אל מה שהוא צריך להגיע? אומר הרב כן, השלבת האלוהית עם כל המפלצת הגדולה הזאת, היא בעצם כמו בלון נפוח שבסיכה אחת הכל יתפוצץ. אומר הרב כאן לא מתאר את כל שלבי השלבים, אבל במקומות אחרים קצת יותר עושים בזה. השלבת האלוהית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח והנפש. זה בינתיים בקרביים. ברוך השם חלק מהקרביים האלה יוצאים החוצה, ורואים תהליך של התעוררות לאמת, לערכים, לאידיאלים, לתורה, ליראת שמיים וכו'. אבל גם אם עדיין חלקה בתוך הלב פנימה, היא בקרב הלב, היא בקרב הרוח והנפש, מכה גלים גדולים. אמנם הגלים האלה עדיין בתוך הלב פנימה, סוערים מגלי כל ים, רבים היושבים פה כרגע, רבים, חלק אני יודע סיפורים, יודעים עד כמה המשפטים האלה הם משפטים שמתאימים להם בעצמם, לכל אחד מאיתנו מצד האמת. כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים ישבה עליו איזושהי מפלצת חומרית, טכנולוגית, של שכל וכבוד וכסף וכו', זה הדרך. אבל בתוך הלב פנימה הייתה איזושהי שערה ענקית של גלי ים עצומים, שכמהה באמת לאלוהים. והכמיהה הזאת, מול הגודל הטכני הזה, ולא התוכני הזה, היא נראית לנו, כי לא יכולה לשבור את הגודל הזה. אבל אומר הרב, אל תתבלבל. בתוך הלב פנימה יש גלים גדולים, שהם סוערים הרבה יותר מכל הצונמים שאתה מכיר. סוערים מגלי כל ים, היא עולה שמיים ויורדת תאומות, בחדרי כל רוח ונפש. והכפירה האיומה, ככל שהכפירה מזהה, ככל שהנחש מזהה שעוד מעט הוא יהופך למטה אלוהים, הוא הולך וסוגר, הוא הולך ומתגדל, הוא הולך ולוחץ. והכפירה האיומה, השפחה, תראו איך הרב עבר ממפלצת לשפחה. השפחה הבלה, בת העבדות הבזויה. כלפי חוץ היא מפלצת, אבל באמת זה סתם שפחה. סוגרת בעדה את בריחיה הלבלי תראה החוצה. היא יראה מאוד מאורה הבהיר. היא האחרונה, דיינו אותה השפחה, יודעת, שבניצוץ זך אחד מרשפיה של השלבת האלוהית, תכלה כליל. איך הייתי אומר? אחד בא לביקור במכון ניר במקרה, בא לבקר איזה חבר. נדבק בו איזה גץ אחד מהשלבת. זהו, נשאר, נכנע. לא נכנע, לא שהוא מוותר על כל החיים הטבעיים, אבל אני מקבל את הערך. לא פעם ולא פעם מים, מה אתה עושה פה? אני פה בכלל במקרה. באתי לבקר איזה חבר, במקרה הזה היה אוטובוס לכיוון. במקרה נחצתי פה שבת. במקרה באתי לשבוע לחודש אלול. והשבוע הזה לחודש אלול בעצם גרם למהפכה פנימית בכל החיים. זה לא אומר שאדם הולך להיות אברך עכשיו 100 שנה. אבל זה אומר שהתורה וערכיה יהיו מרכז החיים שלו, והוא לא ינהל את החיים שלו על פי ההכרחים החיצוניים של ההמון, אלא על פי האמיתות האלוקיות המוחלטות. מניצוץ אחד, מגחלת אחת קטנה. יודעת היא האחרונה שבניצוץ זך אחד מרשפיה של השלהבת האלוהית תכלה כליל. ולכן היא מנסה לחנוק. אבל כל אשר תוסיף לשים מחנק לה, כל אשר תוסיף לעצור בעד נשמת אלוהים חיים הגדולה והחזקה אשר נשמת כל חי, כה תוסיף זאת הנשמה לאגור את חלה פנימה. אז גם אם לא נצליח כלפי חוץ, הכוחות יתקבצו מבפנים, עד שבסוף תופיע ברוך השם ההתפרצות. גם את זה רואים במכון מלא פעם ולא פעמיים. אחד מגיע למכון, והוא הגיע בתקופה שכנראה עוד אין לו את הגלים הסוערים האלה שמסורים לנפץ את המגדל הזה. טוב, חוזר. עד שאחרי כמה שנים הוא מגיע, כשהוא מגיע, הוא מגיע, עם כל הכוח. כה תוסיף זאת הנשמה לגור את חילה פנימה, ובמלוא ציפוקה, הנה תצא ברעם ורעש בכל נפץ וזרם, זה לא כיום, זה טעות דפוס, זה ביום. ביום הרוג רב בנפול מגדלים. אומר הרב, הנה יום בא, ולא ירחק חוק. והאנושיות תתעורר כדוב שקול, וכארי על תרפו. כנראה שהרב רומס פה למשלים גדולים. למה דווקא דוב שקול ודווקא ארי על תרפו? אז באופן פשוט אפשר לומר ששתי החיות האלה במצבים האלה, הן צמאות מאוד, הן כמאות מאוד, הן דורסניות מאוד, הן לא מוכנות לוותר. הם ילכו עד הסוף. אז האנושיות תתעורר כמו דוב שקול וכמו ארי על תרפו. להינקם, מלשון לקומם, להינקם מהכפירה הבזויה בעד כל רעתה שרוללה לה. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה. הבפתע הזה, שכביכול הרב מתאר אותו בפעם אחת, הבפתע הזה כמו יש לו שלבים ושלבי שלבים, והרב מדבר למשל במאמר אחדות ושניות קצת על השלביות הזאת. אבל התהליך הזה יקרה, לא נתעכב על זה היום, כי זה לא נושא שלנו. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה, בחמה גדולה ובקצב גדול תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים. נקמת החיים הטובים, דיינו את הקוממיות של החיים האלוהיים הנכונים. את השלווה והעדן של הדעות הטהורות, של החיים הטהורים, דעות, מידות, חיים, של החיים הטהורים והזכים אשר שללה ממנה, שללה וטובה צמה למרמס, מבלי אשר יש לה כוח לאותה הרשעה להשיב תמורתם אף חלק אחד מני רבבה. הבעלה הזהומה, שעל ידה הרבבה הכפירה את העולם, זה שאנחנו אנשים מבועלים, וכל הזמן מפוחדים, וכל הזמן מה יהיה? אין ברירה, חייבים להספיק, חייבים לעשות, חייבים להשיג. הבהלה הזאת להכרח, להשגת ההכרח, הבהלה הזהומה שעל ידה הרבבה הכפירה את העולם, לעמם את המוחות ואת הלבבות. מה חושבים, מה רוצים, מה חיים? להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, תעבור ותשקוט. אפשר לומר שביחד עם ההכרח יש בהלה, ההכרח זה הבהלה. יש ביטוי כזה בנביא, נבהל להון. אדם רואה הון, אז הוא נבהל לזה. הוא נבהל, יש לו בהלה. הוא אוחז את עצמו בבהלה. הבהלה הזאת של מה יהיה, מה יקרה, מי יודע, אולי הכל ייפול, אולי הכל יתמוטט, מה עם מחרתיים? אין איזה בהירות, אין איזה מוחלטות, אין איזה נצחיות. נצח ישראל לא ישקר. מה יהיה בשנה הבאה? מתחילים, הסטטיסטיקן מספר לנו מה הולך להיות. כמו שדיבר הרב ביגון היום לפני מלכה. מה הולך להיות בשנה הבאה? הולכת להיות שנה טובה מאוד. איך אנחנו יודעים? כי אנחנו שייכים לנצח. לא בגלל סימני. תהיה שנה ספרדים תאורים. כן, כן. יש מי שיגיד שזה מקביל לטובה מאוד. כן, זה מה שאמרתי. תהיה שנת סימן טוב. אנחנו לא מחפשים סימנים. אנחנו בטוחים שיהיה טוב. כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז הוא ברא אותו למגמה מסוימת, ובסוף המגמה הזאת תצא לפועל, ואנחנו בדרך. האם יכול להיות שבדרך יהיו כמה תרועות בתוך התקיעות האלה, בתוך התקיעה הגדולה? יכול להיות. שנקווה שלא יהיו. אנחנו מתפעלים שתהיה שנה טובה ומתוקה. מה זאת אומרת? שהטוב של השנה יופיע בצורה מתוקה ולא בצורה מרירה. שנה טובה בטוח תהיה. השאלה אם היא תהיה מתוקה, זאת השאלה. אם הטוב הזה יתגלה במתיקות. כי לפעמים יש טוב שמתגלה במרירות. הוא מתגלה אלו אחר זמן, בדרך ייסורים וצרות וקשיים וכו'. אנחנו מתפעלים שתהיה שנה טובה ומתוקה, אבל אם תהיה שנה טובה, זה בטוח שתהיה שנה טובה. איש אמונה, הוא חי שנה טובה. ממתי? מאז בריאת העולם, עד סופו. זה ברור. דרך כל המשברים והקשיים שאנחנו עוברים, ושלא נעבור אותם, בעזרת השם. ובאמת שתהיה שנה טובה ומתוקה. שהטוב יתגלה במתיקות, ולא בצורה אחרת חס ושלום. על זה אנחנו מתפללים בעצם. אז אומר הרב, הבהלה שמאממת את המוחות ואת הלבבות ומעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ומה שמתחיל להניע אותו בחיים מתוך הבהלה הזאת זה ההכרח ולא האידיאל, אלא הזמן והמקום, המצבים המשתנים. הבהלה הזאת, ההכרח הזה, תעבור ותשקוט. והדעה הצלולה והמתונה, דעה ישרה, לא מורבבת בכל מיני רפש, מתונה, לא לחוצה ולא בעולה, היודעת גם כן איך לחיות ואיך להתבונן, איך להישקט, איך להתלהב. והגבורה האלוהית, היודעת לכונן גוי איתן ועם אדיר בקודש, כל מילה פה צריכה דיוק, אני רוצה להגיע לחלק השני, תיקח את מקומה בחיים, ושבת ביקורת של מוסר אכזרי תניף על השפחה, שהתחפשה למפלצת, אבל בסיכה אחת היא נפלת. אשר העיזה לרשת את גבירתה, אותה שפחה, על העבד אשר התנסה למלוך, וחותם העבדות חקוק ליד על מצח נשמתו. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו. החופש זאת התרועה, ההולכת עם התקיעה של ההכרח. הרב קורא להכרח תקיעה. מדוע? אפשר להסביר את זה בכמה צורות. צורה אחת. קודם כל, העולם שלנו הוא עולם שיש בו הכרחים. מה אפשר לעשות? העולם שלנו הוא עולם שיש בו נחש. העולם שלנו לא עולם של אידיאלים מופשטים ומוחלטים, בלי שהאידיאלים האלה מופיעים בעולם חומרי, טבעי, מוגבל וכו'. העולם שלנו במהותו הוא עולם שיש בו הכרחים. זה האופי של העולם הזה. זאת התכונה של העולם הזה. הרב חלק אומר דוגמה נפלאה כל כך, הוא אומר משל למה הדבר דומה, אתה זורע איזשהו זרע באדמה, ואתה רוצה שמיד הוא ינבט, ויוציא עלים, ויוציא פרחים או מה שצריך וכו'. אבל לזרע הזה יש זמן עד הנביטה שלו. נגיד שזמן הנביטה שלו הוא שבועיים, ואני זורע אותו היום ורוצה שהוא ינבט מחר. אני יכול לרצות? לא. הזמן שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהזרע הזה ינבט הוא שבועיים. אומר הרב חרלפ הנמשל, הזרע הוא החיים שלנו פה בעולם הזה. זמן הנביטה זה 6,000 שנות היסטוריה. מתי הזרע הזה סוף סוף יצמח בסוף שהכל יגיע לתיקונו? בסוף 6,000. מה קורה בינתיים? בינתיים הזרע הזה מתרכב באדמה, בינתיים הזרע הזה מתחיל לפתח את השורשים, בינתיים הזרע הזה צובר את הכוחות בקרב הלב, בקרב הרוח פנימה, בקרב האדמה, כדי שאוטוטו הוא יצמח. אז אומר הרב חרל"פ, מי שרוצה להנביט את הזרע לפני הזמן, זה כמו אחד שרוצה להנביט את הגאולה לפני הזמן. להנביט תיקון עולם לפני התהליכים הפנימיים שצריכים לעבור פה. עכשיו, כמובן, עלינו להזדרז ולעשות מה שניתן כדי שהדברים יתקדמו מהר, ברור. אבל יש סדר לעולם שלנו. אז ההכרח של העולם הזה הוא תקיעה, הוא תקוע. האופי של העולם הזה הוא ההכרח. ולכן התקיעה היא נקראת הכרח. לכן הרב קורא לתקיעה הכרח. ההכרחים האלה שדיברנו מקודם תקועים. הם חלק מהטבע, מהאופי, מהתכונה של העולם. אדם לא יכול להגיד, אני פונה אל אלוהים, ומה עם הפרנסה? הכל יסתדר. לא הכל יסתדר. יש הכרח בתוך המציאות. אז אמרנו מקודם, לא יכול להיות שההכרח יכניע את האמת. האמת צריכה לנהל את ההכרח. אנחנו לא מזלזלים בהכרח. אנחנו יוצרים את המסילות הנכונות מתוך האידיאל. זה כן. אבל ההכרח של החיים הוא בעצם התקיעה. מאז שנברא העולם. ולכן אנחנו מרגישים איזשהו סוג של תקיעות, שכביכול הכל תקוע. אני אומר את זה לכולנו. כשאנחנו נשמע עוד יומיים, כל שופר, בעזרת השם, כל שופר, כל תקיעת שופר, מה צריכים לכוון לפי זה? צריכים לכוון, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שחלק מהאופי, חלק מהטבע, חלק מהתכונה של העולם, של האנושות, של עם ישראל, של תהליך הגאולה, שלנו, של העולם, ושלנו באופן אישי, חלק מהאופי הזה הוא הכרח, הוא תקיעה. אני מקבל על עצמי לחיות בעולם שבו ישנו מצבים שכביכול נראה שאנחנו תקועים. זה מה שצריך לכוון לכאורה בתקיעה. קצת הפוך מהחשבון שעשינו בהתחלה. התקיעה מבטאת את ההכרח. ביום הוא יתקע בשופר גדול, יתקע בשופר שיכוון את ההכרח לכיוונים המדויקים שלו. אבל עד אז, כמו שכותב הרב במאמר מפורסם, יש שופר בינוני, אפילו שופר תמה במצבים מסוימים. כל מיני שופרות שתוקעים בהם, שאפשר לצאת בהם ידי חובה. לעתיד לבוא ביום הוא יתקע בשופר גדול, אבל עד השופר הגדול, בגאולה השלמה, יש כל מיני סוגים של שופרות. שופר בינוני, שופר קטן, שופר תמה אפילו, שגם הם חלק מהתקיעה הגדולה.
בשופר תמה יותר
אפילו? סליחה? במצבים מסוימים. מצבים מסוימים, הרב שם מדבר על זה. בכל אופן, נחזור אלינו אם כן. למה הרב קורא לתקיעה הכרח, או להכרח תקיעה? כי ההכרח, הכוח המניע את האדם. מאז בריאתו הוא ההכרח, הכוח המקביל את האדם. מאז בריאתו הוא ההכרח, הכוח הזה הוא כוח תקוע בעולם. וכשאנחנו שומעים כל תקיעה, תקיעת שופר, אנחנו כבחור ונקבל ברוך הוא, אנחנו מסכימים לקבל ברוך הוא לחיות בתוך עולם של הכרח. אנחנו לא מרחפים מעל הטבע. דרך אגב, נא לא לשכוח שיש מחלוקת אדירה, וזו סוגיה שפעם צריך לדון בה ודנו בה באחת השנים הקודמות, על מה בכלל אנחנו מתפנים בראש השנה. שלושה ספרים נפתחים. צדיקים גמורים נחתמים לאלתר וכולי. איזה ספרי חיים? על מה מדובר? האם מדובר על החיים לעולם הבא? האם מדובר על החיים בגן עדן? האם מדובר על החיים בעולם הזה? יש מן הראשונים שסוברים, הריטב"א יש לו פירוש נפלא מאוד, כדי לראות את הריטב"א בפנים, שכל, ועל הגמרא בראש השנה שעמדה אפילו, זה אני אומר אותו, שכל הסוגיה של ראש השנה, של שלושה ספרים נפתחים, זה על החיים בעולם הזה. מה יהיה האופי של השנה הבאה בעולם הזה? זה לא לגן עדן או לעולם הבא. התקיעה של השופר שאנחנו שומעים, זה התקיעה לעולם הזה, זה לא התקיעה לגן עדן ולעולם הבא. ולכן הפרנסה, הבריאות, כל הצרכים הטבעיים של העולם הזה, איך אנחנו נסתדר עם ההכרחים של העולם הזה? על זה צריך לכוון. כותבנו לחיים. איזה חיים? חיים בעולם הזה. ובמה הם מתאפיינים? למשל, בואו נזכיר את שתי דוגמאות שזכרנו עכשיו. בריאות ופרנסה. המינימום, התשתית הבסיסית לתפקוד הנורמלי הגופני של האדם. בריאות וכסף. לפחות מה שהוא צריך. אז על זה אנחנו מתפללים. על זה אנחנו מתפללים. וכשאנחנו שומעים תקיעה, תקיעת שופר, אנחנו כביכול אומרים לקבוצה, אנחנו מסכימים שאנחנו חיים בעולם שיש בו הכרחים. ואנחנו יודעים לגלות האידיאל בתוך ההכרחים האלה. אבל הרב מוסיף עוד חצי משפט. החופש, זאת התרועה, התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. אנחנו לא רק תוקעים, אנחנו גם מריעים. מה זה חופש? אומר הרב, הוא כותב גם ברובות אחרים, התרבות המודרנית שבה אנחנו חיים, שמה לדגלה את החופש. זה שני כוחות הפוכים לגמרי. מצד אחד, כשאתה הכרחי למשהו, כשאתה מוכרח למשהו, כשאתה נצרח למשהו, אין לך חופש. אתה לא חופשי. מצד שני, אומר הרב, יש כוח שני, שבא ומתגלה דווקא בעת החדשה, ולכן כנראה התקיעה שהיא דבר קבוע, קורא להרב הכרח, כי הכריח הוא באמת קבוע מאז בריאת העולם, אבל התנועה הזאת שנקראת תנועת החופש, כלומר התנועה של הרצון של כל פרט, להיות חופשי, כל המשטרים הקומוניסטיים וכולי, הדיקטטורים, הכל לאט לאט הולך ונופל, הולך ומתפורר. וככל שהעולם כביכול הולך ומתקדם, אז אנשים יותר חופשיים. הם יותר חופשיים מה לחשוב, הם יותר חופשיים מה לרצות, הם יותר חופשיים איך לחיות. תשאל אדם, מה אתה רוצה? הכי הרבה, יותר מהכל. להיות חופשי. להיות עם חופשי בארצנו. במה מתבטא החופש שלך? בהכל. כך אדם, כביכול, בשיקולי דעת לא נכונים, חושב. אני רוצה שיהיה לי חופש מוחלט. מה לחשוב, ומה לרצות, ומה לעשות. אז אומר הרב, יש כאן בעצם שני זרמי חיים. זרם אחד הוא הזרם הקבוע מאז בריאת העולם. הוא תקוע מאז בריאת העולם. זה הזרם של ההכרח. וזרם שני בדיוק הפוך לכאורה. איזה מין תנועה אנושית שרוצה חופש, שבא לידי ביטוי בכל העולם המודרני שבו אנחנו חיים. הרצון לחופש. פעם אדם היה צריך להגיע לאיזשהו מקום, היה מוגבל באוטובוס למניעה מכונית. היום אדם יש מכונית. הוא לא מוגבל, הוא פרטי לעצמו. למה לי להיות שבוי בלוח הזמנים של האוטובוס? אני רוצה להתנהל בעצמי. מישהו פה מכיר משפחה כמעט היום ברשיון למכונית? אם הצבא הכלכלי, נגיד, הוא בינוני, אפילו במטה. אנחנו חיים בעולם שבו אנשים רוצים חופש. מלשון חיפוש. עכשיו, החופש הזה הוא סכנה נוראה. כי בשם החופש אתה יכול לחפש את הכל, והכל פתוח בשם החופש הזה. הכל חופשי, חופשי, חופשי. זה מסוכן חופשי, חופשי. אז אומר הרב, התקיעה הקבועה, אמרנו בהתחלה, מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? תקיעה זה כל אחד, קבוע, קביעות ויציבות, תקוע. תרועה זה כל מתחלף, זה כל משתנה, זה רעוע. הכל המשתנה של הזמן המודרני של המאה, 150, 200 שנים האחרונות, זה כל החופש, תנועת החופש. מה, חזרת בתשובה? מה, השתגעת? אתה לא רוצה להיות חופשי? לך תסביר, שכמו שברור לנו שההכרח לא מכין את האידיאל, כך ברור לנו שלהיות חופשי באמת, זה אין לך בן חורין, למי שהוא בן תורה. זה החופש האמיתי. אז אומר הרב, אנחנו חיים בתקופה של תרועת החופש. האדם המודרני, האדם של העת החדשה, הוא מריע. מה שהוא הריע לפני 300 שנה, אולי הוא הריע דברים אחרים. צריך לבחון היסטורית ולהגדיר את זה בצורה היסטורית. אבל מה אנחנו מראים בדורות המודרניים שלנו? חופש. איזה מין סקאלה פתוחה והכל אפשרי. לכן אולי הרב קורא לזה תרועה. מצד אחד זה רעוע, זה רעוע. כי זה משתנה. עוד 100 שנה תהיה תנועה חדשה. פעם הייתה תנועת הפועלים, תנועת הסוציאליסטים, הקומוניסטים, כל מיני תנועות. עכשיו זה תנועת החופש. מי רוצה לו היום להיות פועל? לא רוצה להיות פועל. גם לא רוצה להיות אחראי על פועלים. רוצה סתם לשכב בשפת הים. זהו. לאכול אבטיח. להתפרנס בלי לעבוד. לצאת לחופש. כל זה כמשלים קטנים ושטחיים. אומר הרב, החופש זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. כשאנחנו נשמע את התקיעה בראש השנה, נכון לקדוש ברוך הוא, ריבון שלנו, אנחנו יודעים שהעולם הוא עולם של הכרחים. אנחנו מוכנים ומסוגלים לגלות את האידיאלים בתוך הכרחים. הראיה שאנחנו פה בתפילה, אנחנו פה משתנים לעשות תשובה, כל אחד לפי כוחו. כשאנחנו נשמע את התרועה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבון שלנו, אנחנו יודעים שהעולם הזה, העולם המודרני, התקופה העכשווית, בתוך עולם התקיעה הקבוע, יש אופי לתקופה הזאת. האופי של התקופה הזאת הוא החופש. ואנחנו יודעים ליצור את הגבולות הגזרה הנכונים לחופש. ומצאנו את החופש האמיתי. אין לך בן חון אלא מי שעושה בתורה. לכן התרועה משתנה מזמן לזמן. היא בחינת החופש, תנועת החופש. התקיעה הקבועה היא בחינת ההכריח. נקרא עוד טיפה ונסיים. החופש זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכריח. הוא יצא כארי נורא ממסגרתו. תראו איך הרב לפני כן, כשהוא דיבר על ההכרח, אז ההכרח הזה קרא לו הרב מפלצת. ואחרי זה הוא קרא לה שפחה, אוהבת. פתאום כאן הרב עובר לקרוא לחופש בשם אחר, תולעת. אשר ירמוס, הוא יצא כארי נורא ממסגרתו, אשר ירמוס בזעפו את הכפירה, כרמוס תולעת. ארסית בזויה ומגועלה. אין דבר יותר קטן ויותר ארסי מאשר החופש. ההכרח הוא דבר רציני, אני מוכרח. חופש זה לא דבר שאתה מוכרח לכאורה, אבל זה לא נכון. החופש נראה כזה תולעת קטנה. לקחתי 5 דקות הפסקה בעבודה. אם נגיד אני לא יכול לקחת הפסקה. אבל התולעת הזאת היא ארסית מאוד. הארסיות של התולעת הזאת היא שהיא שמה את האדם באיזה עולם בלי גבולות. הכל כביכול פתוח, הכל פרוץ. תעשה מה שאתה רוצה, מה שבא לך. ולכאורה זה נראה יפה מאוד. ההכרח הטבעי הוא כמו מפלצת, כמו מגדל. החופש המודרני הוא כמו תולעת קטנה. לא נראה לך שהיא בעייתית. הרי סוף סוף אדם רוצה להיות חופשי. תשאל ילד, מה הוא הכי אוהב בבית ספר? בדרור את ההפסקה. אבל אדם בוגר הוא לא ילד בבית ספר. גם ילד בבית ספר צריך למצוא את האיזונים באיזושהי צורה. אומר הרב, אם כן הכפירה הזאת תרמס כרמוס תולעת ארסית, דהיינו, תשוקת החופש, שהוא החופש באמת לשם שמיים, תשוקת החופש תבוא למרום פסגתה, ואדם יכיר שהוא, יש לו רשות לחיות ברוחו פנימה, כאשר הוא, דווקא האדם שכביכול שייך אל עולם של חופש, הוא כביכול לא חופשי, כי הוא כנוע. הוא כנוע לסטיגמות חברתיות, הוא כנוע למעמדים כאלה ואחרים. הדוגמה הפשוטה שתמיד אנחנו מזכירים, אדם בא לארוחת צהריים. אם אתה אדם חופשי, אתה לא קנוע לצלחת. אתה מסוגל לשבת דקה מול הצלחת, רגוע בלי לחץ. אבל אם אתה לא חופשי, אתה עבד. כלפי חוץ זה נראה הפוך. כלפי חוץ זה נראה שמי שאוכל מיד הוא, לא, הוא חופשי, הוא עושה מה שבא לו. זה לא נכון. הנה, היצרים הנמוכים ההכרחיים שלך, הביאו אותך להיות לא חופשי. האדם האלוהי שיודע לאזן את הכוחות, יודע לגלות את הנחש בדמות מטה האלוהים, הוא באמת חופשי. האדם החומרי הוא לא חופשי. הוא משועבד ליצרים שמתגברים עליו, הוא משועבד לסטטוס החברתי שלא מניח לו. הוא לא מסוגל. להיות אדם שבא לבית המדרש, שאולי מי שנמצא בחוץ לא כך מבין מה הוא עושה פה, זה חופשיות. הנה, הכרעתי הכרעה עצמאית, בלי שנכנעתי לזרם החברתי, הראיה שאני עומד מול כל הזרם. לכן החופש, כמו שההכרח יש לו 2 מצבים, מצב רע של קנייה ומצב טוב של הכרת האידיאל בתוך ההכרח, כך גם החופש יש לו 2 מצבים. מצב רע שכביכול הכל פתוח, מצב טוב שאתה מגלה את הפתיחות האמיתית, הבטיחות האלוהי. לכן תשוקת החופש, אחרי כל התהליך שהיא תעבור, תבוא למרום פסגתה, והאדם יכיר שיש לו רשות לחיות ברוחו, פנימה, כאשר הוא. לפי חפץ הטבע האביר של נשמתו החיה, והנשמה הזאת חיה רק באלוהים. טוב, אם כן יוצא, שאנחנו חיים בעולם של חופש בתוך ההכרח. דיינו, שני זרמי חיים יש בעולם. הזרם הקבוע הוא זרם ההכרח. הזרם היותר מודרני הוא זרם החופש. כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, יגלה שבעצם שני הזרמים האלה חיים בקרבו כל הזמן. מצד אחד הוא פועל, חושב, פועל וכו', על פי הכרחים, צרכים, אין ברירה. מצד שני הוא כל הזמן מחפש את החופש, את השחרור, את הרצון להיות עצמאי ואוטונומי, לא להיות קנוע לכל מיני הכרחים. אז כל החיים שלנו זה בעצם החופש והכרח ביחד. אז בשלב הראשון החופש והכרח יופיעו בצורתם הלא מכוון. בעזרת השם לאט לאט, בתוך כל התהליך של ההכרח מצד עצמו והחופש מצד עצמו והקשר שבין שניהם, יופיע הערך הנכון. ההכרח האלוהי יופיע במציאות כי הוא מוכרח, והחופש, אין לך בין חוי מי שעוסק בתורה וכו', חייך את תורה, הוא יופיע במציאות כי זה ההכרח וזה החופש באמת. לכן כשאנחנו נשמע בראש השנה את התקיעה, נכוון לפי הכיוון הזה, על אותו הכרח במציאות שהוא טבע המציאות, ואנחנו מנסים לגלות האידיאל בתוך ההכרח. אז מצד אחד זה תקיעה קבועה, מצד שני זה גם קצת תוקיע אותנו לפעמים. מצד שני, כשנשמע את כל התרועה, אז אנחנו בעצם נגלה שאנחנו שייכים באמת אל עולם של חופש. אבל חופש לא מזדמן ומתחלף, אלא חופש מוחלט. דרך אגב, על פי זה דבר מדהים. לפי דעת האשכנזים, בסוף יום הכיפורים תוקעים תקיעה גדולה. לפי דעת הספרדים, בסוף יום הכיפורים מריעים תרועה גדולה. איך לפי התימנים גם תרועה?
תרועה.
תרועה. כן. מה זה בא לומר? יש מי שאומר שכל המהלך מאלף אלול, דרך ראש השנה, עד יום הכיפורים ומוצאי יום הכיפורים, כל המהלך הזה הוא כדי לשחרר את ההכרח מהשקר שבו. לגלות את ההכרח היותר הכרחי, תקועה, תקיעה. יש מי שאומר שזה אותו דבר בצורה אחרת. שכל המהלך של מאלף אלול עד יום הכיפורים זה בעצם להיות חופשי. אבל חופשי באמת. נזכה בעזרת השם לתקוע ולהריע ולזכות לגאולה שלמה. שנה טובה, קטיעה וחתימה טובה.